היי לכולם, אנחנו שוב בעונה שנייה של הפודקאסטים שלנו, וכמו תמיד אנחנו מביאים אליכם אנשים שהם פורצי דרך בתחומם, אנשים שיש להם הרבה מאוד מה לתרום, ולכם הרבה מאוד ערך לקבל. בואו נתחיל. טוב, ואנחנו בעוד פודקאסט פה, והיום איזה זכות ענקית שיושבת מולי, אחת ויחידה, מעיין אדם, וכששאלתי אותה איך להציג אותה, אז היא מיד אמרה לי, אני לא כל כך אוהבת את כל הטייטלים האלה, והאמת שהיא צודקת. אבל אמרו לי שהיא גם עושה תוכן ותקשורת, והיא גם אשת עסקים, נכון? ויש עוד מלא דברים שאנחנו נבין ביחד במהלך השיחה המעניינת שלנו, אני מקווה. אז היי ונעים מאוד.
נעים גם לי, ושמך הולך לפנייך. לא עשיתי פודקאסט מעולם, זה הראשון שלי.
כן?
כן, גם משום שהצוות שלך עקשן, חרוץ ולא ויתר.
נכון.
אבל גם משום שבאמת אני, אנשים שאני מאוד מאוד מעריכה, כולם חושבים עלייך, אפילו הביטוי הוא אותו ביטוי. הם חושבים שאת מדהימה. ושאת מנטורית, ושהם אוהבים בך קשות, באתי להבין, מה?
לא, 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 תקשיבי, אני כאילו רגע בשוק, שנייה, אני נושמת פה. איזה כיף לי, קודם כל, תודה רבה רבה. אבל אנחנו חוזרות אלייך. אז קודם כל, זו זכות ענקית, כי לא היה לי מושג שאת לא עושה פודקאסטים. אז באמת הצוות שלי עקשן ומחויב ווואו, והם הביאו אותך, אז בואי קצת אנחנו נשמע. כי אני רוצה שקצת תספרי לי איך מגיעים לדבר הזה. דרך אגב, אני לא יודעת מי רואה אותך פה, שיש לך בטן מהממת ומזל
רואים
טוב.
רואים פשוט שני סנטרים, אז אולי מנחשים.
באמת, אני לא רואה שניים, ממש לא. אבל בסדר, אנחנו בכל זאת נשים ויש לנו מה להגיד על כל דבר. אז תספרי לי קצת. זאת אומרת, אותי מעניין איך הגעת להיות, את יודעת, שהשם שלך הולך לפנייך ברמה הזאת.
אני מאמינה שכל מי שיצר איזושהי מציאות או איזושהי קהילה או איזושהי מוכרות ציבורית, הסיפור שלו התחיל הרבה לפני שהוא פרץ. איזה רעב, איזה רצון להוכיח, איזה, קוראים לזה בגל למעל הראש, אני חושבת שזה לא רק מולד, זה גם איזה בערה פנימית כזאת. אני בגיל 17 עזבתי את הבית, נזרקתי מהבית. ההורים שלי היו גרושים, ומבלי להיכנס לפרטים היה שם מקום מאוד נמוך מבחינתי.
מקום מאוד נמוך, את מדברת על מה שיש בבית, או אני מגיעה עם הנפש שלי למקום מאוד נמוך?
אני מגיעה למקום נמוך. אני מסתכלת סביבי, ואין לי במה לאחז. אין לי 12 שנות לימוד, אין לי בגרות, אין לי באמת משפחה, או כן, הכל כזה מפוזר ומפורק. אין לי חברים. אין לי במה להתעלות, אין לי במה לאחז, אני לא יודעת.
זאת אומרת, בגיל 17, אם אני פוגש אותך, אני רוצה לדעת, אני פוגשת ילדה מאוד עצובה, או מישהי שמסתירה בכלל את העצב הזה?
ריקה, עבודה, אני חושבת שמאותו יום, אני במרדף אחר תחושת משמעות. וזה הביטוי שהוא, זאת אומרת, הוא הדלק שלי. זה מה שלא היה לי. כי תחושת משמעות אתה יכול לחוות מאהבה של משפחה, של בן זוג, של ילדים, אנשים שמעריכים אותך, הישגים, ולא היה לי אף אחד מהדברים האלו, ופשוט לא הייתה לי תחושת משמעות. ואני במרדף אחריה מאז, וזה מקום, זה מקום שהוא אף פעם לא, הוא לא מגיע לגדותיו, הוא כל הזמן אפשר, את כזון מגלה כמה עוד ועוד ועוד את יכולה לקבל ממנו.
בוא נראה אם אני מבינה.
אוקיי,
אני רוצה לדייק את מה שאת אומרת. את אומרת לי, תראי, בגיל 17, מאותו רגע, בפחות בזיכרון המודע, במקום הזה, את אומרת, אני בעצם מחפשת משמעות. ולכל מקום שאני מגיעה, או כל שלב בחיים שלי, אני מחפשת את המשמעות הזאת, ואם הבנתי את המשפט האחרון, את אומרת לי, והבור הזה אף פעם לא באמת מתמלא. זה מה שאת מנסה להגיד?
אין לו סוף. אם נחזור למה שפתחת איתו, משמעות היא גם הטייטל. זאת אומרת, מצד אחד אני כל הזמן רדפתי אחרי טייטלים, ואף פעם לא הגעתי לטייטל שאיתו חייתי בשלום ואמרתי, הוא מספיק לי, רציתי כבר את הטייטל הבא.
ולכן כשבאתי ואמרתי לצורך העניין, את אשת תקשורת,
זה לא מספיק לי.
בדיוק, משם אמרת, לא, לא רק זה, נכון? זה כזה, אוקיי?
כן.
כי בעצם שום דבר הוא לא מספיק.
שזה כלא זהב. מצד אחד זה מביא אותך להישגים אדירים, וזה גורם לך להספיק כמו 10 אנשים, וזה כל הזמן דוחף אותך קדימה. ומצד שני זה גם מאמלל ושוחק ומעייף, ואני חושבת שאני לראשונה בחיי בנחת, וגם האופן שבו אני חיה את החיים שלי היום ממש, אני מדברת לך מהשלושה חודשים האחרונים, מוכיח שהצלחתי להירגע.
קודם, זה מרגש.
כן?
אני חושבת שזה קשור להיריון?
זה בוודאות קשור להיריון.
זאת אומרת, משהו אפילו בהורמונים, השינוי הזה, את אומרת, זה פעם ראשונה שאני פוגשת איזשהו שקט?
בדיוק, דברים נפלו למקומם. אני הייתי במרדף אחרי קריירה והישגים וכסף שעבורי הוא מימד של עצמאות, ואף אחד לא יחליט, אף אחד לא יגיד לי, אף אחד לא יזרוקתי מהבית, ואף אחד לא...
נכון.
אני בטוחה, אני מוגנת. והכל מסתדר, זאת אומרת, השגתי את הקריירה והטייטלים שרציתי שם, ומצאתי את הזוגיות שהיא מבחינתי תגלית הביטחון ומה שתמיד היה חסר לי, והנה אני מקימה משפחה, וכאילו הכל פשוט איפה שרציתי או איפה שחלמתי להיות, ואני יכולה רגע לנוח, ואני מתפטרת מעבודות נחשקות, וכולם סביבי שואלים, מה נראה לך, מה את עושה? ואני אומרת, אני בסדר עם זה. כאילו, אני קם בבוקר, נעשה אימון, ברנץ' עם חברה, ועל אף שהלוז הזה הזוי, אני מבינה כמה הוא רגעי. אני תכף חוזרת למרוץ, אבל סוף סוף אני יכולה שנייה רגע לנוח.
איך מגיעים לזה? כי אני מנסה להבין, אם את אומרת לי ולך, תקשיבי, ההיריון... מה שקורה לי בחוץ, אוקיי? נכון שהוא גם בפנים, אבל ההיריון גורם לי לנחת ולעצירה הזאת, ואפילו לרוגע, ואפילו להסתכל רגע ולהגיד, וואלה, השגתי לא רע בתחומי חיי, אוקיי? אני מנסה להגיד אם זה זה, או שזה עבודה שאת עושה עלייך, שמאפשרת לך בעצם להסתכל על הדברים, להיות מודעת, ולהגיד, וואלה, אני יכולה גם לבחור אחרת.
אני מאוד מציאותית, אני מאוד קשובה לצרכים שלי ולחשקים שלי.
אוקיי, למה הכוונה אני מאוד מציאותית?
מציאותית זה, אני לא אומרת לעצמי, תעצרי, את לא צריכה עוד משרה כדי להוכיח שאת אשת תקשורת מן המניין, אלא אני באמת מסתכלת על הצעות עבודה שהיו לי, על התפקידים שעשיתי ואומרת,
אבל כשאת אומרת, תקשיבי, אני היום מוצאת עצמי מתפטרת מעבודות מאוד נחשקות, שכפי הנראה לפני כמה שנים לא הייתי מעיזה, ובטח כל אחד אחר היה חוטף את זה. את יודעת, אבל אני היום יותר בוחרת. את זה אני שואת, מה מאפשר לך?
יש לי, הפריבילגיה לבחור היא הפרי המתוק של עמלי, גובל בשיגאון בעשור האחרון. היו לי 7 עבודות במקביל. לא ישנתי. אני המון שנים ככה. זאת גם בצבא את לא ישנה, כל התפקידים שלי היו תפקידים מאוד מסיביים ומאוד אינטנסיביים. וכל הזמן הוכח את עצמי ולהתקדם בסולם הדרגות והמשרות. ואחר כך בכנסת, שזה מקום... שוחק זה כאילו ממש understatement, יחסית לתפקידים שעשיתי.
כי במילים אחות, את אומרת, כל המנגנון שלי מכוון ומכיר דריכות כל הזמן, כל הזמן. אומס, 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 אומס.
באופן... קיצוני, באופן לא בריא, באופן שהביא אותי לכל מיני קצוות...
נכון, ואני עדיין אומרת, יכולת להמשיך ככה כל החיים. אני רוצה שאלה ששומעים אותנו, גם לפעמים אני חושבת איך לתרגל...
מתי את מבינה שאת יכולה לנוח?
כן.
אין לי...
זה לא מתי את, כי חלקנו לא מבינים את זה. ורוב הזמן אנחנו באמת במרדף של חיים, ובטח בעולם...
פתאום נכנסה שלווה. היא פשוט באה. לא זימנתי אותה, לא טיפלתי בה, לא הלכת... לא? לא, לא עם אנשי מקצוע, פשוט נחתה עליי. כמו שיכול לנחות עליי לחץ וחרדה ואיזשהו צורך להוכיח שהוא גם לאו דווקא מחויב מציאות. עוקדים כוכבים, היה איזה פיק של פיק לא שפוי כזה.
תספרי קצת.
את בסטודיו מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, זאת לא עבודה עם הכי הרבה שעות שעשיתי בחיי, אבל זה מאוד מאוד אינטנסיבי, ואת מגיעה אפס, אני חושבת שהייתי הרגדנית הכי גרועה בקאסט, לגמר, כי את פתאום מבינה, אוקיי, הם התאמנו 4 שעות, אני ב-8 יודע מה לעשות, אני יודע לעשות מה שהם יכולות לעשות ב-4, ב-10 שעות אני יודע אפילו טיפה טוב מהן, ואני תמיד ידעתי שזה הכל
אבל תמיד. אבל איך? זאת אומרת, חי אותי לאותה בחורה שאומרת, בנה, אני הכי פחות טובה. לכאורה, זה מקום שאני אמורה לוותר עליו, כי למה לי בכלל להתחרות? את זה תסבירי. את זה.
כי זה האתגר. כשמדברים על... מאיפה נובעת תחושת משמעות? היא תוצאה של אתגר, של משהו שניסית, עמלת, לא ידעת אם יצליח, לא היית בטוחה שיצליח.
לא תמיד אני חייבת אמור... ללכת למקום שאני הכי גרועה בו. לדוגמה, אני לא אלך לשיר, לא משנה מה יהיה, אני זייפנית. לא משנה איך ילמדו אותי.
אותי זה מושך.
זה מה שאני מסלבת.
זה מושך אותי.
ואת אומרת...
האתגר הוא האנדרנלין, הוא הריגוש. והמתנה בסופו, השי... זה תחושת המשמעות, ולהגיע לגמר עבורי, אני מניחה, זה יותר תחושת משמעות ממי שרקדה כל חייה, או יש לה ניסיון, או יודעת שהיא רוקדת יפה. היא בטח תהנה להגיע לגמר, היא בטח תשמח, היא בטח תיגע בעצמה. אבל כשזה נותן לי את הדבר, אני עזבתי דובר צהל, כי אמרו לי, הייתי כל הזמן בתפקידים פקידותיים, אמרו לי, את לא יכולה, רציתי ממש להיות דוברת. אמרו לי, סליחה, זה את לא יכולה, כי לא גדלת כאן, את לא יודעת להיות דוברת. אמרתי, אוקיי, אין בעיה. והלכתי והייתי דוברת בכנסת. ובכנסת הייתי דוברת של חבר כנסת מסוף ספסלי האופוזיציה. אמרו לי, העיתונאים, כשרציתי לעשות כתבה או משהו, אנחנו מצטערים, זה לא מעניין אותנו. הדברים שיש לך לומר, או... אז אמרתי, אוקיי, זה נהיה הדוברת של השרה הכי מעניינת. ואחר כך כשהייתי הדוברת של השרה הכי מעניינת, הרגשתי שאני מדברת כל הזמן בשם של מישהי אחרת, ואני מייצגת מישהי אחרת, ויש לי גם... דעות ודברים שאני יכולה לקדם בעצמי, אז למה שאני לא... ואת כל הזמן אותגרתי לעשות את הדבר שאף אחד לא, אף אחד לא מצפה מדובר שנמצא מאחורי הקלעים, להפוך להיות מושא הרעיון או מושא הכתבה או האיש עליו מדברים, אבל אותי זה מדרבן, זה...
אני שומעת את זה, אני אגיד לך מה אני שומעת. את אומרת, אחד מה, נולדתי עם פול קריזמה. את לא אומרת את זה, אני אומרת את זה, אוקיי? אבל את גם אומרת, אבל אני מאמנת את עצמי ואימנתי את עצמי במלא לעמוד בפני תחייה.
כן.
ולא להתרגש מזה.
להפך. ממש להפך. זאת אומרת, שם זה התחיל, זה בדיוק בגיל 17. התחייה הזאת מהבית, התחייה מבית הספר, התחייה... כל מי שדחה אותי, כאילו פתאום... פתאום זה בא לי מקולקל, פתאום כזה, מקרה את זה שמשהו מסתובב לך, כאילו הסתובבתי לכל האנשים האלה, ואמרתי, אוקיי.
את מבינה אבל למה את השראה במקום הזה?
השראה, תפוקה.
לא, 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 ממש לא. את מבינה שרוב האנשים חייבים לגייס את כל האנרגיה כדי להתמודד עם דחייה?
הטעות הכי גדולה של אנשים זה להגיד לי, את לא יכולה. כי באותו רגע הם מדליקים באחוריים שלי, כמו דינמיט עצום, שמטיס אותי כל כך גבוה שהם לא חולמים בכלל. הריקודים הכי טובים היו אחרי הביקורות הכי קשות מהשופטים. והתפקידים הכי גבוהים היו אחרי שזרקו אותי ממקום. זאת אומרת, זה שם הלבה.
שם הדרייב המטורף הזה כן. שאת מדברת עליו, במילים אחרות כן. כשהתיישבת אמרת משהו על המילה רעב.
את יודעת, אבל זה נראה לי מה שעצר. כאילו כבר... החל התרבות למשל. פתחתי פעמיים החל התרבות, סולד אאוט בשעה, אני לא יודעת אם קרה דבר כזה בארץ. אבל כשדיברתי על זה שאני בכלל רוצה לעשות הרצאה או זה, אז אמרו לי, מה יש לך להגיד? כאילו, למה בכלל שהם... כאילו...
במילים אחרות, למה שיקשיבו בואי, לך?
ובאותו רגע אמרתי, אני אמלא את החל התרבות. רס בן אמו אני אמלא את החל התרבות, ולא פעם אחת, כדי שלא בטעות יחשבו שזה טעות. פעמיים, כדי שכולם יבינו בוודאות שאני יכולה. והאנשים האלו שבזו לי, דרסו אותי, השפילו אותי, סגרו לי דלתות בפנים, הם אלה שמגיע להם הפרחים והתודה, בזכותם אני פה, מהרבה מאוד מובנים.
כן, אני בשפה שלי הייתי אומרת שהיקום, בורא עולם שלח לך אותם בדיוק בשביל שאת תוכלי לממש ושהעולם ירוויח. כי...
וזה קצת נרגע פשוט. הרי התנגדות היא אמא שמייצר תנועה. תרוצי באוויר, לא תגיעי לשום מקום. צריכה את הקרקע לתת לך את הקונטרה, כמו גלגל שיניים. הוא זז מעצם ההתנגדות. ויש לי פחות התנגדות לאחרונה.
אז זה חלק מהמילה שלווה ונחת שדיברת עליה?
כן, כן. שזה גם, זה נחמד, זה מרענן. את יודעת, פורסם שאני מקבלת תוכנית חדשה. אני עזבתי תוכנית הבוקר, מכמה טעמים, גם השעות וההיריון. אבל גם כי באמת האמנתי שאחרי 4 שנים שאני יושבת לצד המגיש, אני יכולה להגיש. אני מנוסה, אני ראויה, גם קשת חושבת ככה. אז במקום לחכות ולחכות, אני
פועלת.
ופורסם שתהיה לי תוכנית רצועה יומית, תוכנית חדשה. זה פורסם באינסטגרם של אחד מכתבי הבידור רכילות המובילים, ומתוך 200 תגובות, 199 היו איכס, אפשר לראות אותה, אפשר לשמוע אותה, למה, די, נמאס, נוראיות, נוראיות.
וואו, רגע, את לא עוזה זו כל כך מהר.
זה תמיד ככה.
שנייה, קודם כל, אוקיי, אני שומעת, אני לומדת את העולם. את רואה תגובה כזאת, מה קורה לך? אל תרוצי.
דבר ראשון, שואל את עצמי, אבל למה, כאילו למה אני לא עורדת להם בגרון? מה הם כל כך שונים? אני יודעת שאני דעתנית.
מה את מתכוונת? אני יודעת שאני כוסבה? לא, תסבירי לי.
אני כאילו יודעת את זה כל החיים שלי, אבל לא מצליחה לרדת לשורש של זה. כי אני מרגישה שהכוונות שלי טובות, ושאני אוהבת אדם, ואיכשהו עדיין יש לי המון 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 שונים. זה ממש, ממש ידוע לגביי. ורגע לפני שטסתי להישרדות, אז אני יושבתי עם אמא שלי לאכול מרק, מתחילה לבכות לתוך המרק הזה, והיא אומרת לי, מה קרה? אמרתי, האמא, הם ישנאו אותי. כאילו יודעת, פשוט יודעת את זה. והגעתי לשם, וזה מה שהיה. או מאוד אהבו אותי, מי שהיה בצד שלי, או מאוד שנאו אותי. הרגשות לגביי הם תמיד קיצוניים, הם מאוד עוצמתיים, אנשים מאוד אמוציונליים לגביי. ובאמת הייתי שם מאוד שנואה ומאוד אהובה, והייתי בעיקר הדמות השנויה במחלוקת, בתוך חיי, בסך הכל 15-16 איש. וכשהסתיימה התוכנית, אז העורכת ניגשת אליי בפעם הראשונה, אין תקשורת שם, והיא מחבקת אותי, ואומרת לי, אני אוהבת אותך, אבל אני לא שמעתי, כאילו את המילים האלה חודשיים, על האי הבודד הזה, אמרתי לה, את היחידה, באינטואיציה שבאינסטינקט, ולקחה אותי הצידה ואמרה לי, תקשיבי, מעין את כוסברה. ישנאו אותך, יהיו, כן, אבל גם ימותו עלייך. חשוב לי שתדעי, אף אחד לא יעדיש עלייך, מה היית מעדיפה? להיות איזה משהו ששמים אותו בסיר ואף אחד לא שם לב בכלל שהוא שם, תגידי תודה. היא כאילו רצתה להגיד לי, תקשיבי, העובדה שאת מעוררת באנשים כזה רגש, היא המתנה שלך, מה אל תגידי תודה, מה את מעדיפה להיות מישהו שלא ישימו לב אליו? ושנים חשבתי על זה, ושנים ניתחתי את זה גם. כשדיברנו על תחושת משמעות, אז עוד עשיתי שנת שירות גם, אז שאלנו למה לחיות. וכאילו פתאום זאת שאלה שאת לא מוצאת תשובה. כאילו לא משנה איך את משחקת עם זה, את בקפוץ מהגע, כי זה פתאום כל כך חסר טעם. אנשים מתאמצים נורא 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 כל החיים, וזה ברגע, בשביל מה? פשוט בשביל מה? ויש אנשים שהמאמץ שלהם לא היה לחינם, כי הוא נשאר בדיוק עכשיו, פורסמו 200, נגיד, הזמרות הגדולות, הדיבות של כל הזמן. השירים שלהם,
אופרה חזה, בטעות אפילו אתמול, מישהו פה הדליק לי טלוויזיה, מה שלא קורה, ובאמת ראינו את זה שהיה שיר, נכון?
ויום שלהם, שודרה אופרה חזה, וכולם מכירים את השירים, והיא, את יודעת, נפטרה כשהייתי בת 10 בערך, ואני מכירה את כל השירים, ואני אוהבת אותה, ואני מכירה את זה, היא חיה יותר מאנשים שעוד לא מתו, אוקיי?
לגמרי.
ולזה אני מתכוונת, ואני חושבת ששם כאילו נפל לי הסימון, שאני רוצה כל הזמן להרגיש שזה לא לחינם, שהדברים שאני עושה, משהו מהם יישאר.
אני רוצה בעצם מה שאת אומרת, את אומרת, אני מבינה היום, שם הבנתי, המושג כוסברה, אוקיי, שעכשיו אני מבינה, זה לא תבלין שאפשר להתעלם ממנו. כמו שאת אומרת, או שונאים אותו, או אוהבים אותו.
אבל מה את מעדיפה להיות שאף אחד לא ישים לב?
בדיוק.
שהיה לחינם?
בדיוק.
כל הגר שלך לפה?
כמויות של אנשים חיים את החיים האלה, מתים לגמרי. את אומרת, יש אנשים שבטווח מאוד קצר, כמו הפרחה, זה באמת חיים.
ויש גם אנשים שהם לא כוסברה, והם גם חיים, וגם משאירים פה חותם, וגם מאוד אוהבים אותם. אבל כנראה, you can't have it all, לא במקרה שלי.
השאלה אם צריך בכלל לרצות את זה, כי אני חושבת שכשמדברים אמת, הרבה פעמים לאנשים זה לא נוח. אני חושבת שכשאנשים הם מצוינים, להרבה אנשים זה לא נוח. לא סתם אומרים שמצוינות מאיימת על בינוניות. אז פתאום, להיות מישהי שמצליחה מלא לדעת לרקוד, מלהיות רקדנית מעולה באפס זמן באופן יחסי, זה מאוד מאיים. תחשבי על זה, על הרבה אנשים.
אני שומעת את זה, וכל מי שאוהב אותי מנסה להסביר לי את זה, אבל אני כן רואה בזה תירוץ. אני חושבת שאם רק הייתי מבינה עד הסוף מה גורם לאנשים באמת, כי יש אנשים שמצליחים ואת מתה עליהם, ואת שמחה בשבילם. אגב, זה גם מתחלק. אני פשוט, כדי לשרוד את זה, מאוד נזרת בצד של האור, באהבה שאין לה גבולות. אז מה שהתחלתי לומר לך זה, אז מתי מודעות כאלה? וברגע הראשון את נפגעת, ואת אומרת, למה אבל בעצם? ואז את אומרת, אוקיי, אני הוכח להם. אני אעשה את התוכנית הזאת טוב, זאת תהיה תוכנית מדהימה, ואני אשקיע בית נשמתי, והיא תצליח, והיא לא תרד משידור. אני לא אתן לכל האנשים האלה את העונג שבלראות אותי נופלת. אני חושבת שיותר משאני רוצה להצליח, אני מפחדת על השמחה לעד של, שכל הסונים בדם האלה, הממש המושבעים. אבל על כל אחת מה-200 האלו, קיבלתי אחר כך, ככה דיברתי על זה, אני מאוד, הכי עוזר לי בעולם פשוט לבטא באופן מאוד נקי וכן את הרגשות שלי. אז הראיתי שנעלבתי, פשוט, כאילו דיברתי על זה ברדיו וסיפרתי
כי זה לא אמור להיות נעים, בואי. זה כן. לא אמור להיות נעים, לא משנה כמה מבינים את הכל.
ואז על כל אחת כזאת הגיעו 2,000 מגילות של אהבה, שעוד יותר קשה להכיל אותה מהשנאה, כי גם זה, את אומרת, על מה ולמה. באמת על מה ולמה. מה זה, מישהי שעזרתי לה, הלוותי לה כסף, מה נתתי לה? בדיוק, מה? אז בסוף את מבינה שכל הדבר הזה הוא חיצוני לך. את צריכה לאהוב אותך, את צריכה לשמוח בשמחתך, את צריכה כל הזמן לחדד. ואמרת עצמי, הם חושבים שאני כזאת רעה, או אני לא יודעת מה, שוב, אני אף פעם לא צריך להבין במדויק את הסיבות שבגינן סולדים ממני כל כך, אבל אני אף פעם לא הייתי כותבת את זה על מישהו. אני אף פעם לא הייתי מדברת כך. אז אוטומטית אני מרגישה שאני לא רואה כמוהם. אני לא מתקרבת לרמות של הזה. אז אוקיי, אז הם חושבים שאני מגילה, אבל אני לא הייתי כותבת מגילה על אף בן אדם.
כן, ומה שאת אומרת, אני כן משקפת לך שמה שנשמר מגיל 17 וכנראה עוד לפני, זה כשלא מרוצים ממני, כשלא מביאים לי אהבה, דרך הפעולה שלי היא להוכיח שאני הכי טובה בכל דבר שאני עושה. וזה, את אומרת, מתקיים גם היום.
כן, וזה בלי, אגב, טיפולים פסיכולוגיים, זה באמת שנים שעוברות, הבגרות, הדפוס שאת מזהה אותו, הרבה כתיבה, אני ממש ריפיתי את עצמי, והבאתי את עצמי, כאילו לקחתי את כל הבשרה שמתחוללת בתוכי, לנתיבים שבהם היא עושה לי טוב ולא רע, באמצעות הכתיבה. כאילו פשוט פירקתי וניתחתי את זה, ואני גם אחר כך התחלתי להעביר סדנאות, ואני מלמדת איך לעשות את זה. ואני היום כזה, לא, פשוט מרגישה שכבר בהרבה מאוד מובנים, יש לי כל מה שאני רוצה. שזה מדהים.
נכון.
להגיע לגיל 35 עם כל מה שאת רוצה.
ממש. ממש.
אז אין את הרעב הזה, אבל תת, זה יכול להיות גם משהו זמני ושאני אחזור לסורי.
וגם יכול להיות.
וגם יש משברים אחרים בדרך, אני בטוחה. כאילו הם
שתעברי
כולם מספרות.
אני אומרת, וגם יכול להיות, את יודעת, שתעברי לעוד רמה, שבה לא תזדקקי בכלל, שמישהו לא יהיה מרוצה, או יקטין אותך בשביל שתגידי, אני מוכיחה את עצמי.
כי הרבה נשים מספרות שהדלק שלהם זה ילד. או ילדה שנכנסים לחיים, ופתאום את the best version of you, ואת רוצה להיות הכי טובה, והכי מצליחה, והכי הכל, כי את פתאום מודה למישהו. אני רואה את זה, יש ילדה בבית, חצי מהשבוע, הבת של הבן זוג שלי, של יובל. וכש...
בת כמה היא?
היא בת 8. אני לא מקללת לידה, כפות שאני בן אדם. את נוכל לתצבן על משהו שנפל ולהגיד כוסמק, אבל... כי אני מקשיבה לכל מילה שיוצאת לי מהפה. כל דבר שאני אומרת לה, אני חושבת 1,000 פעם איך בדיוק לנסח אותו שיוגש לה בצורה הכי בריאה. אני שמה לב מה אני שמה באוכל, מה אני אוכלת, מה יש באוכלת ערב, אם זה מזין. כאילו, פתאום נורא 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 ערנית לכל דבר שאת עושה, והאם הוא טוב או רע.
ושיש שם עד כל הזמן לכל דבר שאנחנו עושים.
אני חושבת שיש בי משהו תמיד היה מאוד דורסני, לא... לא בכוונה רעה, אלא פשוט בגלל שאני כל כך ממוקדת במטרה, אני פשוט לא רואה מה קורה בצדדים, ואנשים נפגעים מזה, והם יכולים גם לקבל איזה מכה בדרך כשאני שועטת קדימה, ואני אפילו לא שמתי לב שהם שם, כי אני כל כך עיניים, eyes on the trophy כזה. וזה משהו שהוא כבר בשנה האחרונה הוא משתנה. תת, אפילו שוב, ברוקדים כוכבים ראיתי את זה. כי פתאום ראיתי את זאת שתופרת השמלות, שאני באה ואני רואה נגיד את הסמלה, ואני אומרת, אוקיי, זה לא מה שרציתי, זה לא קרוב אפילו, זה מזעזע, לא בא לי לרקוד עם זה, בא לי למות.
נשמעת אבל... כמו אמא, סליחה שאני אומרת, את נשמעת עכשיו בול כמו הבת שלי,
אבל אני
כמו...
לא אגיד לה את זה ככה, אני אגיד לה, אולי נוסיף, שזה לא מעיין ב-35 שנים האחרונות, אולי נוסיף פייטים ונכסה את הסתם, בסדר? כאילו, חושבת רגע מה זה, למה? כי סוף סוף הייתה לי מראה, ראיתי אחרות כמוני, כולן טלנטיות, כולן גדולות, כולן ווינריות, כולן רוצות להצליח, כולן במרדף, כולן רוצות מקום ראשון. הביאו נשים תחרותיות. וכשאני ראיתי מישהי אחת, אוקיי? דורסנית, כלפי המלבישה, ובאמת שהיא לא בן אדם רע, היא בן אדם מקסים.
זה לא שייך.
אבל היא באותו רגע הייתה צריכה את השמלה המושלמת, לנצח את הנאמבר. והיא לא שמה לב איך היא דיברה אליה. וזאת אני, ראיתי את עצמי, ראיתי את ההשתקפות. אז הבנתי.
שזה השראה. שאת אומרת, היכולת הזאת רגע, להסתכל רגע מהצד איך זה נראה, שכנראה יפעיל אותך.
זה לא היא מגילה, זה גם אני כזאת.
אני הבנתי מעולה. ואת אומרת, זה עזר לי רגע לראות איך אני נראית מהצד, ולרצות להיות הכי טובה שאני יכולה להיות, גם במקומות האלה שלא נגעתי בהם.
ואת יודעת שזה עובד הפוך על הפוך, כי הצוותים כל כך נהנו מהאופן המכיל, והמתחשב, והסבלני, שפניתי אליהם, שהם עשו פי אלף מאמץ בשבילי, והיו לי את השמלות הכי יפות, והיה לי את האיפור הכי מושגע, והיה לי את השיער, ואת האווירה טובה, וקיבלתי אהבה מכולם. ואז הבנתי שכאילו, את יכולה להגיע למה שאת רוצה, גם בלי... אני למדתי כאילו, רואה את זה, רוצה את זה, מושיטה, בכוח, לוקחת. אפשר גם לבקש, אפשר לי... כאילו, זה עדיין, את יכולה לקבל את זה גם ככה.
אני המון פעמים נותנת את הדוגמה, ואני אומרת לאנשים מסוימים שזה הדפוס שלהם, אז אני באה ואומרת, תחשבו שאתם הולכים להבקיע גול. עכשיו, אתם הולכים להבקיע גול ולעשות פאולים לכל שחקן, לבעוט בזה ותנסו לראות אם אתם מסוגלים להגיע לשער מבלי לפרק אף אחד בדרך. כי הרבה פעמים, כמו שאת אומרת, כשאנחנו בדוח, אני קוראת לזה גם אנרגיה גברית, כי אנרגיה גברית, זה לא שייך לזה אם אנחנו נשים או גברים, היא באמת מאוד ממוקדת ומאוד מטרתית.
צייד.
בדיוק. ואז אנחנו באמת לא רואים, ואנחנו לא רואים שאנחנו גם לא רואים. ומעניין, מעניין, אני רק ספר, אם זה גם קשור באופן לא מודע, גם לתגובות שבמהלך השנים קיבלת.
בוודאות.
תודה.
אפילו אמרו לי ש... אני חושבת אולי רוקדים היה קו פרשת המים, כי מישהו אמר לי שהתנועות שלי התרקחו, ואני הרגשתי שגם הנשמה שלי התרקחה. ואנשים סביבי, כאילו, העידו על זה. חושבת, בן אדם חוזר בסוף, אין מה לעשות, לטבע שלו ולשורשים שלו.
אבל רגע, הוא חוזר לטבע ולשורשים בעיתות משבר. אנחנו בהחלט יכולים לעשות עבודה ולשנות את זה. זה נכון שכשיהיה משבר, יצא לנו מה שאנחנו מכירים.
הטבע.
בדיוק. Mm-hmm. אבל זה גם יכול להיות אחרת.
משהו מאוד התרקח בי שם. כאילו אם אני צריכה רגע לשים את זה על ציר הזמן, משהו ברוקדים כוכבים ריקח את הגוף שלי, את התנועות שלי, את המחשבה שלי, את הרגש שלי, והייתה לי הזדמנות באמת לראות תמונת מראה של איך מרוב הרצון, באמת, וגם מי שדיברה ככה בצורה לא יפה לה, כך הבנתי אותה, אני היא. לא כעסתי עליה, לא שפטתי אותה, אבל פשוט ראיתי, הייתה לי התגלות. כי כל מה שהיא רצתה זה לעשות טוב את המשימה שלה, לרקוד טוב, והשמלה צמודה ולא מאפשרת. אז עכשיו צרכות. אבל פשוט התברר לי שאפשר, שאנשים מסביב זה גומר אותם.
לגמרי, לגמרי, וזה נכון. ואנחנו מכירים אנשים כאלה שמשיגים המון, אבל מחרבים יחסים כל הזמן.
זה אני.
אוקיי, אלן.
לא, כאילו...
הבנתי.
זה מאוד עוצמתי, וזה כאילו אותת עם הזמן והגיל הזה, זה מתרקח ומתמתן, אבל באמת ברוקדים כוכבים זה היה פתאום איזה הכרה אחרת. אבל חד משמעית זה חלק מהאישיות שלי. מרוב ההישגיות...
נכון, ואני שומעת את זה, ועדיין שומעת. שלא בטעות, כי בעולם שאני חיה בו אין טעויות ואין מקרה, אבל לא בטעות היית ברגע הזה בשביל לראות את המראה הזה, ולא, את לא סתם, אני אמרתי קודם את המילה קריזמה ומשפיענית, אז את יודעת, יש לך יכולת השפעה מאוד גדולה, אז איך אנחנו גם רוצים להשפיע? וללמוד את העוצמה עם הרכות הזאת שאת מדברת, או קריזמה עם גרכות, זאת מתנה עצומה. לחסל אנשים, אני אגיד באותו, זה משהו שרוב האנשים יודעים לעשות. אז אני באה ואומרת שאני חושבת שזה כנראה לא סתם ולא סתם. את אימא והולכת למקום הזה, שאת יודעת, בהיריון האנרגיות עם יותר עגולות תמיד, וההתכנסות הזאת. איזה אימא בא לך להיות? תספרי קצת.
קודם כל בא לי להיות אימא שלי. היחסים בינינו התחילו לא טוב. ואני אומרת, התחילו, אני מתכוונת, ימים ראשונים. היא הייתה במשבר אחרי לידה בשנים שבהם לא ידעו מה זה בכלל. היא מספרת שהיא פותחת את התריס בבוקר והיא רואה חושך, במצוקה מאוד גדולה, אבא שלי בכלל בים, היא לא גרה קרוב לאימא שלה, היא בודדה והיא כאובה והיא, וגם תינוקת לא פשוטה, צורחת ולא ישנה מהבוקר עד הלילה. ואין לי ספק שזה...
את יודעת שתינוק צורח כי אין לו שום דרך אחרת להגיד שהוא במצוקה. אני לא נותנת לך לרדת עלייך כתינוקת.
ילדה בת 24, לראשונה הם בסביבה בלי משפחה, בלי עזרה, בלי בעל אפילו קצין בים. זה עזוי. זה הזוי, אני כל כך מרפדת את עצמי, אני כל היום עסוקה בכל מי שהולך להרים אותי ואת הילדה הזאת, בתקופה הזאת, אני נערכת לזה, אני קוראת על זה. יש לך גוגל היום, גוגל, לכתוב מה נכון, את מרגישה, להבין נכון. עוד נשים, פורומים, נכון. לבד, לבד, לבד בעולם, גם בושה מאוד גדולה, מה זה, את אמורה להיות מאושרת, לא? ככה התחילו החיים שלי והחיים שלה כאימא. ואין מה לעשות, זה משאיר.
בוודאי.
זה משאיר, זה משאיר. ולא היו לנו יחסים של אהבה ויחסים טובים. ההורים שלי בגיל 15 התגרשו והלכתי לגור עם אבא שלי.
כשאת בת 15?
כשאני בת 15.
אוקיי.
והלכת לגור איתו, ואני לא מדברת איתה איזה שנתיים. בכלל.
כמה ילדים אתם בבית?
שלושה.
אוקיי.
ורק כשאני עוזבת את הבית, היא ככה אוספת אותי מההשפטות, ואנחנו מתחילות לשקם את הדבר הזה. ואז באמת מתחילה אהבה שהיא גדלה וגדלה וגדלה, והופכת להיות משהו שאין חברה שלי שלא מתקנה בו.
וואו.
שהיא חברות נפש עמוקה, היא כאילו זורמת לי בדם, היא הטלפון הראשון, היא הבן אדם שאת רוצה לשמח.
שזה גם מהפך מדהים.
שאת עצובה או שמחה או כל... לא משנה מה. היום אני מוצאת עצמי לפעמים ממש בהתלבטות, אם להתקשר לבן זוג שלי או לאמא שלי, כאילו פתאום הוא ככה... הוא פתאום לוקח מהבחורה שלה על ההתרגשויות והדברים. ופחות אנחנו מדברות, אבל היא במשך שנים הייתה הכל, ושמחתי עליה בהכל, והאהבה שלי אליה היא כמו אהבה של אמא לבת. זאת אומרת, אני כל כך מגוננת עליה. מישהו טיפה, היה לו פסיבים, מישהו יכול לחתוך אותה בכביש, אני יכולה להגיע אליו הבית.
זאת אומרת, יש סימביוזה מטורפת ביניכם, זה מה שאת אומרת.
ממש. ואני מעריצה אותה על מה שהיא עברה, על מה שהיא עשתה, על ה...
שזה גם נתינה עצומה עבורה, אני חושבת על ה...
לא, אבל היא בן אדם כזה טהור, עם יכולת נתינה שלא פגשת, לא פגשת אדם, היא תוציא... טוב, כליה זה בו, היא... אני לא צריך להסביר לך כמה היא מבטלת את עצמה וכמה, אבל לא ממקום קטן, אלא באמת ממקום של מה את רוצה? את רוצה ריאה, קחי ריאה. עוד לפני שאני רוצה, היא באה אליי הביתה, אני שנייה בשירותים, כבר היא סדרה בשלן, נקטן, אני אישה בת 60, אמרת לה, אם אני רוצה לפנק אותך, בואי נזמין לנו לאכול, לא, אני מבשלת לך. אז
את אומרת,
אז אני רוצה להיות האימא הזאת. שאני יודעת שאני בחלל אזדקק לה, בכל דבר, בעזרה, בייעוץ, בכסף, בכל דבר, בכל דבר, נתינה שהיא לא יודעת, שגם יש לה את החוכמה להגיד לי, ואת האינטואיציה להגיד לי, ותמיד זמינה, ותמיד אני מספר אחת, ותמיד הכי חשוב. אז כזאת אמא, מצד אחד. ומצד שני, אני יודעת שאני הרבה יותר קרייריסטית. אני יודעת שאני לא יותר...
את כבר?
כן.
נכון?
גם, הם עבדו מאוד קשה. הם הרוויחו שכר רעב, אבל ההורים שלי יצאו בשמונה, חזרו בשמונה.
את אמרת מילה נהריה, נכון?
כן.
שמעתי אותך,
כן.
אני לא זוכרת מה זרק פה כשנכנס.
היינו משפחה עם...
שאלתי, שאלו אותך איזה חלב את רוצה. אז אמרת, חלב רגיל, גדלתי בנהריה. וניסיתי להבין.
כל התל אביבים
עם
החלב הלים שלהם, כן. אז גדלנו בנהריה והיינו משפחה שהיו לה תקופות יפות יותר ופחות, אבל משפחה עצמאית בפריפריה היא משפחה בקושי, מתמיד. אני נגיד מעולם לא הייתי בחול. או היה לי שני ג'ינסים. או אפילו לבת מצווה לא, כאילו קנו לי רולר. כאילו דברים שהיום הם...
מאוד מובנים אליהם.
קונים בחג.
ודרך אגב, את יודעת, אני תמיד מסתכלת על זה ואומרת, ותראי כמה רעב זה יצר
בדיוק,
בך.
בדיוק, שאני אפילו חושבת על זה, איך אני מייצרת מחסור.
לחלוטין.
לילדים שלי, כי הוא מאוד מפתח.
או שאת לא חייבת לייצר מחסור, את יכולה לגרום להם להיות רעבים, בעוד דרכים.
כן.
אוקיי? יושבת פה מי שמצלמת אותנו, ואם תסתכלי עליה, היא מלאת רעב, אני אומרת, ולא היה חסר לה כלום. במובן החומרי, אני יודע. אמת?
אני אלמד את זה. אני כרגע לומדת על החתלה ודברים כאלה, אבל כל שלב שהגיע, אני אלמד...
בשלב הקצת יותר, כי זה באמת מעניין, וזה באמת אחת התכונות הכי חשובות, הכי חשובות, זה המילה הזאת שדיברת, רעב. אם אין לאנשים רעב, שום דבר לא יקרה. יכולות להיות להם יכולות, יכולות. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לבנות רעב, זה לא אומר שאי אפשר להגדיל אותו. אבל אם אין רעב, כשיהיה טיפה קשה, אנחנו פשוט ננוח.
את יודעת שכתבתי טור, שהוא נפתח ואני רעבה. נולדתי רעבה ואני רעבה ואני אפילו לא סובבת. וזה טור שמדבר על הרעב שלי. זה הטור. וזה מה ששלחו לי יובל כשרצו להכיר בינינו.
בהצלחה.
אז שלחו לו את זה, ואני, את יודעת, במשך שנתיים מסתובבת עם התחושה שהוא באמת קרא את האמת הזאת עליי, ונורא נורא התרשם, ורצה ש... הוא לא, הוא רק הסתכל על התמונות.
שוקינג.
שוקינג. נובל. את יודעת, אני הולכת בזקיפות קומה, שהטקסט הזה, את יודעת, באמת, טקסט פורץ דרך, שאני כתבתי, הביא אותו לזרועותיי, הוא הסתכל בתמונות, אמר אחלה, תביאו לי טלפון. אז כן, העניין הוא שה-work-life balance, או שילוב של אימיון וקריירה וכל השמלץ הזה, שבגרעין שלו הוא לדעתי אוחז את סוד היקום שלנו בעידן הזה. ומירי אמרה לי פעם איזה משפט שתמיד זכרתי אותו. היא תמיד דיברה על הגידול של הילדים שלה כמשהו שהוא... אתה היה לה תשוקה אם היית מאוד גדולה, והיד שמונחת פה כשהיא מניקה, ובצד השני אמרה, אני רוצה שהילדים שלי והבנות שלי יראו אמא מוגשמת, אמא חרוצה, אמא, כי בסוף הם מעתיקים את הדברים האלה. ואני לא יודעת איפה לסמן את הקו, איפה הנכון ולא נכון, אבל אני כל החיים ידעתי באמת להרגיש, יש לי עוד קצת לתת, אין לי קצת. אני צריכה לנוח, אני צריכה לעצור, אני צריכה לעזוב, אני צריכה זה. אז אני פשוט, יש לי תחושת מסוגלות, שכשאני אגיע לרגעים האלה, אני פשוט אדע לסרטט איפה מתאים לי הקו הזה. וכשאמרתי להורים שלי, כשהייתי רבה איתם, שהם דפוקים, ושאני לא אעשה את הטעויות שלהם, אז הם אמרו לי, נכון, אתה עשית טעויות אחרות.
הם הבינו, הם הבינו.
זה מה שיהיה.
נכון, ואני תמיד אומרת גם את מה שהמטפלת שלי הייתה אומרת, שימו כסף בצד לטיפולים, כולם יגיעו לזה, לא משנה מה, ולא משנה איך נהיה כהורים, גם את זה צריך לזכור, כי באמת אנחנו יכולים לעשות את הטוב ביותר, אין לנו לעולם, לא תהיה לנו שליטה, על איך מישהו יקבל את הדברים. זאת אומרת, יכולת להיוולד, והיו עוד כמה מעייניות, באותן מציאות חיים, שהם היו לוקחים את זה למקומות אחרים. את זה? כן, מעניין. היא הגיבה?
כן, היא אהבה את המשפט שלך.
היא אהבה את זה. היא יודעת, היא יודעת. והם באמת יודעים...
היא מבינה שמדברים עליה, שאותה אני הולכת לדפוק.
לא, 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 ממש לא. וגם עוד משהו אחד. בסוף, זה האנרגיה שילד חווה. זאת המילה, האנרגיה. ילדים שגדלים בבית, אחד שהוא לא צפוי. כי אף פעם לא יודעים מתי מישהו יכעס, ומתי מישהו יגיב פתאום ככה, ומתי מישהו יקלל, או משהו כזה, זה מייצר דריכות מאוד גבוהה במערכת שלנו. אז האנרגיה היא לא משנה בעיניים שלי, בין אם נגיד כשאני ילדתי את הבת הבכורה שלי פה, אני לא רציתי לזוז, אני הייתי עורך הדין, אני עדיין, בדיוק היה לי כאילו, איך אומרים את זה? שיוצאים להפסקת, איך אומרים את זה? חופשת לידה? לא, שוק כאילו, אוקיי? כל מה שרציתי זה אותה עליי. הייתי מאושרת ברמות אחרות, כי זה היה איזה תיקון מבחינתי, גם מה שלי היה עם אמא שלי, ורק רציתי לגונן עליה, ואני מנסה להגיד, האנרגיה שבה אנחנו, זה מה שעובר. באותה מידה, אם את אמא שעושה קרייריסטית, ואת מרוצה עם אנרגיה נהדרת, זה מה שיעבור לילד.
אם את עושה את מה שאת רוצה, כי להיות בבית, כי זה מה שאת רוצה,
בול.
זה בדיוק כמו להיות בעבודה, כי זה
בול.
מה שאת רוצה.
בול. בול, ולכן אני מדגישה את זה, ואני אומרת שאם נבין, וזה לא משנה, זה לא מה קורה בזוגיות, זה מה האנרגיה שבה מדברים, כי זה מה שילד סופג, אנחנו באמת כל כך ספוג, שכל דבר שקורה, ילד לא יכול להחליט אם הוא דוחה או מקבל את זה, אין לו את האופציה הזאת, הוא כמו, לצערי אני אגיד, כמו פח זבל שאנחנו זורקים את זה עליו, אז את הדברים הנפלאים נהדר, אבל גם הדברים הלא נעימים, אנחנו פשוט נדבק בנו. ואז לוקח לנו הרבה מאוד זמן והרבה מאוד טיפולים
כדי להשתחרר. אני לכן לא מקבלת החלטות, וגם כל מי ששואל אותי מה יהיה וכמה חושבת לדם, מה שאני ארצה. יכול להיות שאחרי שבועיים אני מכירה, יש לי חברות שהן מרגישות נורא עם הסיטואציה שהן נקלעו אליה, ורק רוצות לצאת ולעבוד. ויש לי חברות שבאמת היו קריירי והיו מעולות בעבודה שלהן, ושנה וחצי הן רצו להיות עקרות בית, זאת הייתה פסגת שאיפותן, ואני לא יודעת. אני גם עלולה להפתיע את עצמי, אני באמת לא יודעת.
שזה מקסים.
אני משאירה את זה פתוח. מקסים. אם אני רוצה להיות בבית, זה מה שיהיה. אני גם אומרת לנשים שהן... יש הרבה נשים בקהילה שלי שהן מבוגרות בלי ילדים. שזה מה שאני, גיל 35 ילד ראשון. זה לא הסטטיסטיקה. זה אפילו הריון ראשון בגיל 35 נקרא הריון גריאטרי. זה דבר יפה להגיד. בכל אופן, זה משתנה גם השעון הביולוגי והשעון, את יודעת, השעון החיים האוניברסלי יותר, הם לא מסונכנים. אבל אני תמיד אומרת להם שאני לא הייתי מביאה אותה דקה לפני. כי היכולת של אישה בת 50 להיות יציבה ובטוחה בעצמה, בקריירה שלה, בהכנסה שלה, בנכסים שלה, ואת היום יפטרו אותי או יעסיקו אותי, לא קרה כלום. יש לי לשרוד את התקופה, יש לי נכסים. אני רגועה, אני רגועה, אני לפני 5, בטח לפני 10 שנים לא היה לי כלום. לא היה לי מה לאחז. אז גם אלימות כלכלית ואלימות בכלל, ותלות במפרנס בגבר, ואם לקחת חופשת לידה או לא לקחת חופשת, אני חייבת להגיד, אני לא בטוחה שמשתלם לי לקחת דמי לידה, אני יכולה להרוויח יותר אם אני אמשיך אליו. ואת כל הדברים האלה, אני מחליטה. אני מחליטה. אני לא נתונה לשום אילוץ. אף אחד לא משפיע על ההחלטה שלי, לא המעסיקים שלי, לא הבן זוג שלי, לא ההורים שלי. יש לי את כל הכלים וכל השלווה להחליט, וזה בגלל הגיל שאני נמצאת בו, והדרך שאפשרה לי לייצר...
את הבשלות הזאת שאת מדברת אליה.
מין יציבות כזאת, כאילו, שום דבר לא יטלטל את זה. אבל אם אני בהיריון ראשון לפני 10 שנים, מה זה, אני במקום אחר, לא היה לי כלום, לא היה לי כלום, 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 כלום.
לא היה לי כלום לתת.
אמא שלי עשתה אותי בגיל הזה, ויצא לה 3 ילדים מעולים, וכל הדור הזה, ויש חברות, הדור הזה היום חוזר למה שהיה אז, הם מתחתנים מאוד מוקדם, והם מביאים ילדים, ואת כל אחת נורא מרגישה מה היא רוצה ומה זה. אני באה לומר לאנשים שאומרות, הזמן עובר ולא הספקתי, רגע, זה לטובה, את לא מבינה בכלל, את מתייצבת, את מגדלת בסיסים שמאוד יעזרו לך, אז יש בזה יתרון, אני היום רואה את היתרון שבזה.
מעיין, בתור מישהי שבורת ויוצרת מציאות כזאת את, איפה בא לך להיות עוד 5 שנים מהיום?
בול איפה שאני עכשיו. בבית עם האנרגיות הכי טובות שאת יכולה לדמיין, בזוגיות מעולה שעשתה דרך קשה, דרך חתחתים קשה, והגיעה לתוצאה שהיא, מה אני אגיד לך, היא כאילו, היא מה שאפשר רק לחלום עליו. ילדה, אחת בבטן, אחת בחוץ, או בן, הוא רוצה בן, קריטי לא בן. ולהיות מעורכת בעבודה שלי, ולהיות מעורכת על ידי אנשים, ושכולם במשפחה שלי בריאים. אני תמיד רציתי יותר ממה שהיה לי, והיום, ככה, כמו שיש.
מקסים.
זה מעולה לי.
מקסים.
מעולה לי.
מקסים, את אומרת משהו בבית הפנימי הזה שלי. זה יהיה לזה גם תעודה בחוץ, okay. אבל את אומרת, משהו בדרך...
כשאמרת לנרגי, אז קלטתי כמה טוב לי בבית.
אני רוצה שתשמעי כמה טוב לי בבית הפנימי היום, ואני רק רוצה שתשקלי משהו אחד. את מדברת את זה כאילו זה קרה לך. כאילו זה החוצה ממך. לא יעזור לך כלום, אז בלי מטפלים. לא עשית אולי עבודה מכוונת מודעות. עשית תהליך. אוקיי? אין דבר כזה שבן אדם היה איקס, ולאט לאט הופך להיות וואו, מבלי שאת עושה משהו, אולי את לא יודעת מה את עושה. אז אני כן רק מבקש ממך להסתכל, אולי מה את אפשרת ומה קורה אצלך שזאת התוצאה היום. משהו בפנים אצלך משתנה, שהתוצאה היא היום השלווה היותר.
אני חושבת שאנשים, את מגיבה שונה לאנשים שונים, ואנשים שמגיעים לחיים שלך, הם יוצרים בך את ה...
אז זאת אומרת שעוד 5 שנים, את בבית הפנימי שלך, עם יותר שלווה, עם זוגיות טובה, שאת אומרת שלא סתם לקח לך זמן להגיע אליה. עם עוד ילדה, אחת בחוץ, אולי גם בן, כי יובל רוצה. מעיין, לעונג לי. איזה כיף שהסכמת לבוא להתראיין אצלנו. תודה מלא, מלא, מלא.
תודה רבה.